שלום וברכה לכולם. שמח שכולם איתנו, ברוך השם. עברנו מקרוב את חג הפסח, כל הניקיונות, כל העניינים, חג חמצות. נגמר החג, ברוך השם. אני מקווה ומאמין שלכולם היה חג מהנה, חג שמח, חג של אמונה, חג שמקרב את המשפחות. והנה, אצל עם ישראל, ילכו מחיל אל חיל, קוראים לזה. אין כמעט זמנים שהם ריקים. בפרט עכשיו, אחד אחרי השני. פורים, הכנות לפסח, פסח, ימי העומר, ספירת העומר, חג השבועות, כל ברצף, אחד אחרי השני. והנה אנחנו מגיעים לימי ספירת העומר, שהם הכנה לחג השבועות. כהכנה לחג השבועות, לומדים פרקי אבות. פרקי אבות זו מסכת בתלמוד הבבלי, שבמשניות, שישה סדרי משנה, שמלמד את האדם איך מתנהגים. לא הלכות, מה מותר, מה אסור. לא מה אם עשית לחבר שלך ככה, מה עושים בשבת, מותר או אסור. אלא איך מתנהגים בין אדם לחברו, וגם על לימוד התורה, יותר הנהגות, יותר מידות טובות, דברים כאלו. כמובן שזה חלק לא בלתי נפרד מהתורה, חלק מהתורה כמובן, אבל זה מסכת שונה לעומת שאר המסכתות. וקוראים אותה בתקופה הזאת, לומדים אותה מדי שבת. הדרשנים בבתי הכנסת, גם כן בין מנחה לערבית בימי החול, גם כן מדברים בפרקי אבות. גם אנחנו בסייעתא דשמיא גם כן נדבר בזה. אבל אנחנו צריכים להקדים כמה שיעורי הקדמה לפרקי אבות, לתקופה הזאת לפרקי אבות. אומרת הגמרא, מוריי ורבותיי, במסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', שנים עשר זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. רבי עקיבא היו לו 12,000 זוגות של תלמידים, כלומר 24,000 תלמידים. וכולם, עד כאן זה יפה, 24,000 תלמידים זה יפה, אבל עצום, רבי עקיבא. זה לא כמו בימינו שיש מכשירים של קשר בין אנשים שיכול ליצור שאתה תדבר דיבור אחד וישמעו אותך עשרות אלפים עם אונליין, עם אחר כך שידור חוזר וכו' וכו'. אלא פעם זה הכל היה מנפה לאוזן, זהו. 24,000 תלמידים, דבר עצום ורב. אבל עד כאן נגמר החלק הזה. אומרים חז"ל, מוריי ורבותיי, כולם מתו בין פסח לעצרת, חג השבועות. יש גרסה אחרת שאנחנו תופסים יותר כמוה, עד פרוס עצרת, עד קרוב לעצרת היינו בערך עד ל"ג לעומר. מפסח עד ל"ג לעומר מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. למה? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. לא חיבקו אחד את השני. ואומרת הגמרא, והיה העולם שמם מלימוד תורה. אין תורה. כל התורה הייתה מיוסדת על רבי עקיבא ו-24,000 התלמידים שלו. אם אין תלמידים, כל התלמידים בתקופה כל כך קצרה הלכו. היה העולם שמם. מה זה שמם? הגמרא לא אומרת שמם מתורה, היא אומרת שמם. כי בלי תורה העולם אפס מתפס. לא שווה כלום, שממה. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמור. חמישה תלמידים, ולימד אותם תורה, וחזרה התורה לעולם, לשון הגמרא, הם העמידו תורה באותה שעה. חמישה תלמידים. אגב, זה לא קשור אלינו, אבל כדאי כבר ללמוד משהו. מרבי עקיבא הזה, אנחנו למדים עד כמה כוחו של האדם חזק, עד כמה האדם מסוגל להתמודד במצבים הכי קשים, ולא להתייאש. בואו נזכור בקצרה את מהלך חייו של רבי עקיבא. רבי עקיבא עד גיל 40 היה רועי צאן, לא יודע מה זה א' ב'. היה לו מידות טובות. רועי צאן. רחל, ביתו של כלב סבוע, עשיר מופלג, שרבי עקיבא היה עובד אצלו, אחד מהפועלים שלו, מרועי הצאן שלו, שמה עינה עליו ואמרה, האדם הזה נכון, הוא לא יודע תורה בכלל, אבל מידות טובות יש לו. הוא צנוע, הוא עדין, הוא נעים. יש לו כלי קיבול. אני רוצה להתחתן רק איתו. אבא שלה כעס עליה, לא הסכים וכולי, לא ניכנס. התחתנו. לא נתן להם שקל. הלכו, גרו באיזה מקטע עלובה שהמצעים שלה זה היה קש, והיא אומרת לו, תשמע, היא אמרה לו מההתחלה, אני מוכנה להתחתן איתך בתנאי שאתה הולך ללמוד תורה אחר כך. נכון, אתה כלי כלי, אבל כלי ריק זה לא שווה כלום. יש כלי, הכלי חזק, אפשר להכניס בו מלא, אבל אם לא תכניס, מה יצא? הסכים רבי עקיבא, נולד להם תינוק, הלכו רבי עקיבא והבן שלו ללמוד אותיות. תארו לעצמכם, היום כבר זה בגן חובה, בגן, לומדים אותיות, ילדים בני 3, 4, מתחילים ללמוד, ולידם יושב אדם מגודל בן 43, 4 אולי, משהו כזה, גם לומד אותיות. ואנחנו יכולים לנחש שמסתבר שהם הבינו יותר מהר ממנו. כי האדם שעד גיל 40 המוח שלו סתום, לא עושה כלום, חז"ל מגדירים את זה דיו כתובה על נייר המחוק. זה כבר נייר שהוא כבר, לא כמו היום שהעיפרון חלש, אז המחיקה יכולה להיות דף די נקי. נייר מחוק פירושו שרואים עליו כל הסימנים, אתה כותב עליו, לא נראה טוב. אבל רבי עקיבא הזה לומד עם התינוק שלו, גם עם הבן שלו, גם עם תינוקים כולם, וגם הוא מבין מסתם הכי פחות. הוא לא מבטא. הוא הולך ולומד ולומד ולומד. 24 שנה רצוף עזב את אשתו ברצונה. 24 שנה. בירושלמי כתוב ש13 שנים ראשונות הוא לא העיז לפתוח את הפה לשאול שאלה מהרבנים שלו, כי הוא לא הבין טוב את הדברים. פעם ראשונה, אחרי 13 שנה שהוא שאל שאלה, והרב כעס על השאלה הזאת, חשב שהיא שאלה לא לעניין, דיבר עליו בתקיפות מאוד קשה. רבי עקיבא לא מתייאש. מתחיל בגיל 40 וכמה? כמה הרבה שנים, 13 שנה לא מבין כמעט. שואל, עד שהוא שואל, עיז לשאול שאתה יודעים מה זה, ילד שמביישן לא שואל, עד שהוא פעם שואל, כולם, נותנים לו הרגשה הכי טובה בעולם. זה שאל שאלה, החטיפו. ממשיך ללמוד. עוברים 24 שנה מאז שהוא התחיל ללמוד, ויש לו 24,000 תלמידים. איזה הישג גדול. כל הייאוש, כל הדברים, לא נתתי לעולם לייאש אותי. הגעתי למעלות כאלה. עד שהוא מגיע לרמה כזאת גבוהה, תארו לעצמכם, תדמיינו את הדבר. כולם נפטרים לו תוך בערך 30 יום. כל ה-24,000 תלמידים. אדם אחר? ריבונו של עולם, אני עשיתי הכל, כל חיי השקעתי בתורה הזאת. לא הולך, אין מה לעשות. לא בשבילי, חפש מישהו אחר שילמד את התורה. ועקיבא לא. הולך לחמישה תלמידים, בלבד. מלמד אותם. והם העמידו את התורה באותה שעה. אם רבי עקיבא לא היה עושה את זה, ברור שהיה מישהו אחר שהיה מלמד. מלמד את כולם. אבל רבי עקיבא היה מפסיד להיות זה שבזכותו התורה קיימת. רבי עקיבא לא מתייאש, מכאן ילמד כל אדם. במצבים הכי קשים, במכות הכי קשות, אין ייאוש בעולם כלל, תמיד בסוף תהיה הצלחה. אם לא תתייאש. אבל זה רק מאמר מוסגר, זה נושא שיחה מאוד רצינית. זה לא ענייננו עכשיו. אבל אי אפשר לוותר על זה. לקח את הנקודה, כל אחד לקח את הנקודה לתשומת ליבו והתבונן ביותר. ינסה להיכנס לעומק מצבו של רבי עקיבא ולהבין איך הוא התנהל, על פי זה התנהל הוא בחייו. אז אנחנו חוזרים לענייננו. 24,000 תלמידים נפטרו תוך פרק זמן של כ-30 יום, מפסח עד ל"ג לעומר, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. בואו נתאר לעצמנו את הטרגדיה הנוראה הזאת. אם תעשו חלוקה, 24,000 לחלק ל-30 יום, בערך כמובן, יוצא לך שבערך 800 בני אדם, תלמידים, נפטרו בכל יום. עכשיו נתאר לעצמנו. התלמידים האלה, רבי עקיבא היה גדול הדור באותו זמן. ברור שרבים רבים מתלמידיו היו כבר אנשים נשואים. הם ילדים, משפחות. לא כולם תלמידים שבני 15-16. אז אם מתו 800 כל יום, ורבים מהם נשואים, מאות אלמנות בכל יום, אלפי יתומים בכל יום, וזה לא פעם אחת, יום. טרגדיה קשה, נורא. למה? לא נהגו כבוד בזה. וצריך להבין מה יש בתקופה הזאת. רק עכשיו הם לא נהגו כבוד? כל השנים הם לא נהגו כנראה. מה קרה פתאום עכשיו ואחרי פסח? אומר המהרש"א, אחד מגדולי הפרשני התלמוד, אומר דע לך. יש גמרא במסכת שבת שאומרת שכל הרפואות מועילות וטובות בין פסח לחג השבוע. זה זמן שקרוב לרפואה וממוצע לבריאות. ממוצע לבריאות וקרוב לרפואה. זמן בריא, זמן טוב. כולם יודעים, זמן אביב, זמן בורח. יש אולי אנשים מסוימים אלרגיים קצת לתקופה של הקיץ, של האביב, אבל בדרך כלל זה זמן של אוויר נעים, הכל נחמד, לא חם מדי, לא קר מדי, אין מחלות. למה אומר מהרש"א? אם היינו עושים את זה בקיץ, בחורף, או בקיץ חם מאוד מאוד מאוד, אנשים היו יכולים, איך שהוא ככה, אתם יודעים, תמיד אנשים מחפשים איזה משהו למצוא איזה תירוץ. תשמע, היה שפעת חזירים, היה פרה משוגע, לא יודע מה, כל מיני תירוצים. בחורף היה שפעת קשה שהדביקו אחד את השני כי הם לומדים כולם ביחד, הדתיים האלה במדרש, הכל סגור, חנוק, אין תמציאו עוד דברים כמובן. וחנוק, חיידקים אחד לשני, וזה לילדים שלו, וכולם מתו כל כך הרבה בתקופה כל כך קצרה. או בקיץ, חטפו מכת חום, לא היה מים, היה יובש, היה תקופות הצנע וכולי. אומר מעשה, לא, 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 לא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשים לכם את זה בזמן הכי בריא, הכי נעים, אין שום סיבה. תבינו שזה לא סתם. תמיד זה לא סתם. אבל כדי שלא יהיה לכם את זה פתחון פה, אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שכולם יבינו, מקטנם ועד גדולם, כולם ידעו שיש פה איזה משהו. זה לא נעשה מאליו. יש הסבר נוסף. بين פסח לשבועות, כמו שהתחלנו בתחילת דברנו. אנחנו מתכוננים למתן תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. ההכנה ללימוד התורה, לקבלת התורה, זה מידות טובות בדרך ארץ. התורה אומרת שלפני מעמד הרסיני כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. עם ישראל היו באחדות גדולה. על ידי זה אפשר לקבל את התורה. אם אין אחדות, אם אין אהבה, אם אין קרבה, אם אין מידות טובות, לא ראויים לתורה. כמו שאמרנו, רבי עקיבא, למה? רחל, חתנה איתו, אמרה, הוא, יש לו מידות טובות, כלי טוב, אפשר למלות אותו בתורה. אבל חייבים את המידות הטובות. אם לא יהיו מידות טובות, זה לא עובד רב. אז דווקא בתקופה הזאת, היו צריכים תלמידי רבי עקיבא יותר להישמר, להיזהר בכבוד האחד לשני. עכשיו זה הזמן שמתכוננים. כל השנה צריך לעבוד על כל הדברים, על כל המצוות, על כל המידות. אבל יש תקופות שהם, איכשהו זה הזמן המיוחד לזה. הקדוש ברוך הוא יותר מקפיד בזמן הזה. הוא רוצה לראות אם אתם ראויים לקבלת התורה. הרי ידוע ששבועות, שבחג מתן תורה, יש השפעה בכל שנה ושנה ביום חג השבועות על כל יהודי. כמה יהיה לו תורה, וכמה הוא יבין את התורה, וכמה הוא יזכור את התורה. זה נכון בכל החגים. יש השפעה רוחנית באותם ימים, לפי מה שהיה קשור באותו החג, בתקופה שהיה הנס וכו'. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו בודק אתכם. מי מקבל בשבועות מנה קדושה של תורה, מנה קדושה של יראת שמיים, מנה קדושה של הבנה ושל זיכרון בתורה? ומי יקבל מנה? ככה. מנת קרב כזאת קרה, קטנה, נחמדה. הקדוש ברוך הוא בודק, רואה, אנשים לא מתקנים כלום, ואדרבה הפוך. הרג אותם. מה הכוונה לא נהגו כבוד גדול? מתו כי לא נהגו כבוד. מה זה לא נהגו כבוד? אז יש מערשה. כמו שאמרתי, אחד מגדולי פרשני התלמוד, הוא אומר, שיתכן שהם היו מדברים לשון הרע אחד על השני, מדברים אחד בגנות חברו. איך הוא מגיע לזה? הוא אומר שהגמרא אומרת שהם נפטרו במחלה שנקראת מחלת האזכרה. ככה הגמרא אומרת ביבמות. יש גמרא אחרת במסכת שבת, דף למד ג' בסוף עמוד א', שם הגמרא אומרת, סימן ללשון הרע, אזכרה. אם אתה רואה שיש מחלת אזכרה, זה סימן שיש פה לשון הרע, מדברו לשון הרע הרבה. למה? הגמרא בהמשך שם אומרת, שאזכרה זה מחלה שמתחילה בבני המעיים ברמינן, ומגיעה עד לפה. אפשר לומר שכשאתה מדבר על חברו, איך זה מתחיל? על המחשבת הלב, מגיע עד לפה, שם הוא מוציא את המילים הנחמדות שלו. מידה כנגד מידה הקדוש ברוך הוא עושה. ולכן הוא יש לו מחלה שמתחילה מבני המעיים עד הפה. אז הוא אומר, הנה אתה רואה, שהלשון הרע, מה העונש הזכרה? הנה הם מתו, הגמרא אומרת, כולם מתו במיטה רעה. מה זה מיטה רעה? אומרת הגמרא, הזכרה. אז הוא דיבור לשון הרע. דיברו לשון הרע. גינו את אחד השני, כל אחד מהם. מחפש איפה יש משהו לא בסדר אצל חברו. חמור הדבר. זה מעט מגיע עונש מוות. חז"ל אומרים שכשהלשון הרע הורגת שלושה. את המספר, את מי ששומע ואת מי שסיפרו עליו. לא ניכנס עכשיו למה, אבל ככה חז"ל אומרים. אז מובן, למה מתו כולם? אבל בגמרא כתוב לא נהגו כבוד. זה לשון מאוד עדינה. מהרש"א כנראה יסביר שלא נהגו כבוד, זה חז"ל דיברו בלשון עדינה באמת, אבל מתחבא מאחורי זה הרבה יותר גרוע. לא רצו חכמים לדבר בצורה קשה מאוד עליהם, אמרו בלשון עדינה. אבל אם אנחנו נלך לפי הפשט הפשוט, לא נהגו כבוד זה בזה. מנהגי כבוד לא היו ביניהם. לא כתוב לא זלזל, לא כתוב שהם זלזלו אחד בשני. יש שתי דרגות בין מזלזל לבין לא נוהג כבוד. מזלזל זה בצורה מעשית, באופן מעשי, פוגע, מדבר לא יפה, מזלזל. לא, הם לא נהגו כבוד. הם לא מספיק כיבדו אחד את השני. שניהם לומדים ביחד, שני חברים, אז כל אחד מרגיש שהוא בסדר. שאני ואתה, למה שאני אכבד אותך? אני, או אני יותר ממך, או שווה אליך, או קרוב אליך, אכבד אותך? לא. לא נהגו כבוד זה בזה. ואם נעמיק עוד יותר, נתבונן ונבין שיש הבדל בין אהבה לבין כבוד. הגמרא במסכת יבמות שם בסוף העמוד, בדרך אגב, אומרת שאדם כלפי אשתו, איך הוא צריך להתנהג? אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. באהבה, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב גם את אשתך. באותה דרגה פחות או יותר. אבל לכבד אותה יותר מגופו. אם אתה בעצמך קצת מזלזל, אותה יותר תכבד. רש"י אומר, בגלל שזלזול של אישה הוא יותר קשה, אישה נפגעת יותר מהר, אישה צריכה יותר את הכבוד והעדינות כלפיה. מה הרש"י אומר, על פי הגמרא הידועה במסכת שבת קי"ג, שאומרת שהבגדים של האדם זה הכבוד שלו. תכבד את אשתך בבגדים נעים יותר ממה שאתה מקפיד על עצמך. אם זה באיכות הבגדים, כי אין אישה אלא ליופי, רוצה בגדים נעים יותר, אתה מסתדר, פחות או יותר, נחמד. ואם בכמות של בגדים, כי אישה צריכה את התחלופה, פעם סגול, פעם ירוק, פעם תכלת, פעם כל אחד. הרבה תחלופה. ואילו אתה תמיד הולך פחות או יותר, מכנסיים שחורות, כחולות, אני יודע משהו כזה, החולצה מסודרת, נורמלית, לא יותר מדי תחלופות. אז מכבדה יותר מגופו. אבל אם נתבונה נראה שאהבה וכבוד זה לא מחייב דברים תלויים אחד בשני. קצת נעמיק יותר ונבין. שיש אנשים שאתה אוהב אותם ולא מכבד. יש אנשים שאתה מכבד ולא אוהב. איך זה קורה? בא אליך למשל איזה ידיד מלפני הרבה שנים. הוא גר בחוץ לארץ בארצות הברית, הוא בא אליך. יושב אצלך יום יומיים. אתה כבר שכחת אותו, אין לך הרבה קשר אליו. אבל סוף סוף, חבר בא וזה, אתה איתו כל הזמן, מה אתה צריך, מה אתה לא צריך, דואג לו והכל. אתה אוהב אותו? אהבה, אהבה קטנה. איזה דוד בא שאתה רואה אותו פעם בחמש שנים, בא מארצות הברית. כמה אהבה וקשר יש ביניכם? מועטת מאוד. אבל כשהוא כבר בא אליך, אתה מה זה מכבד אותו, נותן לו את החדר הכי יפה, באותם ימים ארוחות, גורמה, חבר על הזמן. אז אתה לא כל כך אוהב, אבל מכבד אוהו. לעומת זאת, אדם עם השכן שלו, עם אשתו, עם הילדים שלו, יש לו הרבה יותר קשר ואהבה. הוא אוהב את אשתו, חיים ביחד הרבה שנים, נהנים ביחד מהרבה דברים. את הילדים שלו אין ספק. אשתו אחד יגיד לך כן, אחד לא, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הילדים שלו, כולם אוהבים את הילדים שלהם. נו, זה אומר שאנחנו מכבדים אותם? בלשון המעטה, לא בדיוק. הוא זורק איזה מילה לאשתו פוגע בה, זורק על איזה ילד איזה אמירה, מזלזל בו, מנפנף אותו, וכמו שמדברים היום, כל מיני התנהלויות שהן לא מכבדות. והאדם צריך לכבד גם את הילדים שלו, גם את התלמידים שלו, חז"ל אומרים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. צריך לכבד את התלמידים, את האישה קל וחומר. למה זה קורה באמת? למה? אתה אוהב ולא מכבד? איך זה יכול להיות? היא הנותנת. כיוון שאתה אוהב, אתה מרגיש קרבה, אתה והוא אותו דבר. אשתו כגופו, הוא אומר לך. כגופו, כמו שאני על עצמי, הוא אומר, לפעמים מסתלבט על עצמי, אז גם עליה, גם על הילד. כמו שאני לעצמי לא מקפיד יותר מדי, אז גם היא בסדר, תסתדר. אמרתי איזה משהו, מה קרה? אומרים לך חזל, אוהבה כגופו. תאהב אותה כמו שאתה אוהב את הגוף שלך, מצוין. אבל מכבדה תיזהר. מכבדה יותר מגופו. אל תגידי, כמו גופי, אז אני לא אכבד אותה כל כך, כמו שאני לפעמים על עצמי מחפף, מזלזל. לא, 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 זה יותר מגופו, תכבד אותה ללא גבול. זה העניין. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. אל תאמר, כיוון שאני אוהב אותה ואני קרוב אליה ואני קשור אליה וקשור לילדים שלי, מחובר אליהם. אז לא נורא, לא קרה כלום. קצת פגעתי, קצת אמרתי איזה משהו. שטויות. לדוד שלך שבא פעם בחמש שנים היית מעיז לזרוק איזה מילת קינטור, לעולם לא. אותו הדבר. באשתך, בילדים, בשכנים, בהורים שלך, בחמיך וחמותך, כל האנשים הקרובים אליך, תשמור על כבוד. מכבדה יותר מגופו. יותר ממה שאתה מכבד את עצמך. יותר ממה שאתה אצלך לא אכפת לך לפעמים, שמה, אשתך, הילדים, תלמידים, כל הקרובים אליך, תכבד אותם. זהו מוריי ורבותיי, לא נהגו כבוד זה בזה. יכול להיות שהם אהבו אחד את השני. יכול להיות שהם הרגישו קשר טוב אחד לשני, אבל בגלל זה הם לא נהגו כבוד. הם זלזלו, כבר הרגישו כמו חברים יותר מדי קרובים, כגוף אחד בלב אחד, וממילא, לפעמים בגלל זה פוגמים בכבוד. פה היה החיסרון הגדול שלהם. מוריי ורבותיי, אני רוצה להתקדם בעוד נקודה קטנה. חז"ל אומרים, אם אתם זוכרים כשפתחנו את הדברים, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. אני לא מבין. 12,000 זוגות. אתה לא יודע לעשות חשבון? 12,000 כפול 2 שווה 24. תגיד, 24,000 תלמידים, מה הסיפור הזה? מה זה? 12,000 זוגות. אולי נעשה ככה, 8,000 שלישיות. רעיון, למה לא? 6,000 רביעיות. מה הצמצום הזה? כאילו, מה, חסכת איזה מילה? לא חסכת, אוספת אולי. מה הרעיון הזה? 12,000 זוגות. מה קשור זוגות? תגיד, 24,000 תלמידים. בן איש חי ובן יהוידע, יש לו פירוש נפלא מאוד על כל אגדות חז"ל, קוראים לו בן יהוידע. הוא שם מסביר, הוא אומר, תשמע, רבי עקיבא, ברוח קודשו, קלט מה הולך עם התלמידים שלו. הוא קלט שהם לא ממש מכבדים זה את זה. מה הוא עשה? עשה אותם זוגות. ככה אחד קטן, אתה תלמד עם אחד גדול. הוא הקטן הזה ילמד עם גדול הזה. הוא אמר לעצמו, זה יגרום לפחות שהקטנים יכבדו את הגדולים, יש לו קשר. אם אתה 24,000 תלמידים יושבים ככה, כל אחד אומר לעצמו, לא מכבדים אחד השני. אז שאתה יושב אחד מול אחד ליד אחד שהוא גדול ממך, אולי תכבד אותו יותר, יש סיכוי יותר. לכן הוא עשה אותם זוגות, 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 וזה לא עבד, לא הצליח. א', צריך ללמוד מכאן דבר נפלא, שלפעמים אתה תדבר כמה שתרצה, לא תמיד זה עובד. צריך תמיד לנסות, לא תמיד זה מצליח גם, אבל לנסות באיזה דרך עקיפה לגרום לאיזשהו קשר, לאיזשהו שייכות בין אחד לשני. למצוא את הדרך העקיפה, לא ישיר, לא תמיד לדבר בצורה ישירה. ניסה ככה בצורה עקיפה, אתה תלמד עם ההוא, אתה תלמד עם ההוא, ניסה ליצור אווירה כזאת, גם זה לא הלך. אחר כך הוא מסביר עוד משהו על פי הסוד, לא משנה. אבל אני רוצה להציע לפניכם, לפני הסיום של השיעור שלנו, פירוש אחר. הוא מחודש קצת. יכול להיות שהוא כן נכון, אבל גם אם הוא לא נכון ממש, הוא לא נכון פה, אבל ברעיון הוא נכון מאוד. מוריי ורבותיי, התורה אומרת לנו, ואהבת לרעך כמוך. מי זה רעך? כל יהודי ויהודי. בני אדם, בטבעם, יכולים לאהוב, יכולים להעניק, יכולים לתפוס קשר טוב עם אנשים עם אותה מנטליות שלהם, עם אנשים שהם מתחברים למידות שלהם, מתחברים להנהגות שלהם, אותה עדה, אותו סגנון, לא משנה, כל מיני דברים כאלו. זה לא החוכמה, זה טבעי. המצווה של התורה, ואהבת לרעך כמוך. כל אחד ואחד. כל אחד ואחד. בין אם הוא דומה לך, בין אם הוא שונה ממך, בין אם הדעות שלו הפוכות משלך, את כולם צריך לאהוב. אומרת לנו התורה, חז"ל אומרים לנו, 12,000 זוגות תלמידים היו לרבי עקיבא. כל אחד עם הזוג שלו, עם החבר הטוב, זה היה זוג משמיים. זוג יונים אומרים, נכון? הם היו זוג נפלא. אבל זה הסתיים בזוג שלך, בחבר הקרוב שלך. מי שקשור אליך, מי שאתה מסתדר איתו, בוא נאמר, גם בשביל הלימוד. בלימוד אתה מבין אותו, הוא מבין אותך. אתם באותו ראש, כמו שאומרים. איתו אני זוג, זה באמת מצוין. אבל לא נהגו כבוד זה בזה, הזוג הזה לעומת הזוג השני, האחד הזה לעומת מישהו מהזוג האחר. פה לא נהגו כבוד. וזהו החיסרון. זה מראה שמה שאתה אוהב את חבר שלך הוא, לא בגלל שהתורה אומרת ואתה לרעך כמוך, בגלל שאתה, הלב שלך, קרוב אליו, קשור אליו, מתאים לך. פה הנפילה הייתה. פה הנפילה הייתה. יש גמרא במסכת חולין, דף סמך ג' עמוד א'. שם הגמרא מביאה הסברים לכמה חיות, לכמה עופות טמאים. למה הם נקראו ככה? למה נשר נקרא נשר ולמה דוכיפת ככה? כל מיני שמות. ענפה למינה וכו'. בין הדברים כתוב שם, למה חסידה נקראת חסידה? בגלל שהיא עושה חסידות עם חברותיה. אומר השי, מה זה חסידות עם חברותיה? כאשר היא מצאה המזונות, היא מחלקת את זה לחברות. היא לא אומרת, מצאתי, אני אשמור לעצמי לחודשיים. לא. מחלקת לחברות שלה. חסדים, חסידות. ככה אומרת הגמרא. דרשנים שואלים, אם היא כזאת צדיקה, חסידה, חסיד זה יותר גדול מצדיק, אתם יודעים, כן. צדיק זה עושה מה שצריך. חסיד זה מעל ומעבר. היא לא הייתה חייבת לתת להם. כל אחד שידאג למזונות שלו. זה לא הילדים שלה. אבל היא עשתה חסידות עם חברותיה. חיה כזאת עם מידות כאלה, עוף כזה עם מידות כאלה טובות. למה הוא תמה? איך הוא יכול להיות שהוא גם תמה וגם מידות טובות? אומרים הדרשנים, תראה מה הגמרא אמרה. היא לא אמרה עושה חסידות עם העופות. היא לא אמרה עושה חסידות עם כל החסידות. עושה חסידות עם חברותיה. כל מה שהיא עושה את החסידות, כל מה שהיא מחלקת, זה לאלה שקרובים אליה. לאלה שהיא מטבעה רוצה לתת להם. זה לא מידות טובות. בכלל לא. זה טבע של בן אדם. מי שקשור אליי, מי שאני אוהב אותו, רוצה להעניק לו, נותן לו. זה עוף תמה. 12,000 זוגות תלמידים היו לרבי עקיבא. כל אחד עם הזוג שלו היה מצוין. אם מישהו מתחבר, מתקשר אליו, מסתדר איתו, מתואם עמדות איתו, אותו ראש יש להם, אותו הבנה, אותו שכל, אותו מנטליות. זה לא חוכמה. שאלה תלך להוא, שאתה בכלל לא בראש שלו. לא מהעדה שלך, מהעדות שאתם סוחבים מאות שנים של קנאה ושנאה ותחרות בין עדה לעדה. שם נראה אותך. תנהג כבוד איתו. זה נקרא באמת. ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוא עליך, אתה לא רוצה שההוא מהעדה יקנטר אותך וירד עליך ויסתלבט עליך. אתה רוצה שהוא יכבד אותך, נכון? תכבד גם אתה. כל אחד ואחד. וזה היה פה הכישלון. לכן התורה, המשנה, הגמרא רומזת, 12,000 זוגות תלמידים, לא 24,000. זוגות תלמידים. כי אם כל אחד עם עצמו, עם חברו, הסתדר מאוד, אבל לא עם אחרים. טוב, הערכנו כבר, זה התחלת הפתיחה לפרקי אבות. השם יזכנו שנלמד קצת להבין מה זה כבוד אחד לשני, מה זה הערכה אחד לשני, מה זה אהבה בשילוב עם כבוד ולא אחד במקום השני. ננהג כבוד עם נשותינו, עם בעלינו, עם ילדינו, עם שכנינו, עם תלמידינו, עם אבא ואמא, עם חם וחמות, עם כולם ננהג כבוד. איזה עולם יפה זה יהיה כאשר כולו מלא אהבה, והקדוש ברוך הוא מלמעלה משקיף ורואה. לא ראה הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. זה הכלי שמחזיק ברכה. זה עושה נחת רוח עצומה לקדוש ברוך הוא, שרואה את כל הילדים שלו, אוהבים זה את זה, דואגים זה לזה, מכבדים זה את זה. נחת רוח עצומה נעשה לריבונו של העולם. השם יזכה אותנו ללכת בדרך הזו. עזרת השם בשיעור הבא, נמשיך להתקדם בהקדמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.